אז הנושא שלנו היום נשמע אולי קצת טכני. אנחנו הולכים לדבר על הברכה שאומרים, או אולי לא אומרים, על טבילה במקווה. גם של אישה, גם של כלים, אבל האמת היא שזו רק נקודת הפתיחה.
בדיוק.
המקורות שלנו שמתבססים כמעט לגמרי על הרמב״ם, לוקחים אותנו למסע בלשות כזה. ממש. המשימה היא לא רק למצוא תשובה, אלא לפנח את כל ההיגיון מאחוריה.
נכון. השאלה הזו היא כמו מפתח שפותח טבעה של שאלות הרבה יותר גדולות. מה זו בכלל ברכה? מי הסמיך אותנו לברך? והשאלה אולי הכי חשובה שהתכת מעלה פה, מה קורה כשמערכת חוקים סגורה כמו ההלכה צריכה להישאר יציבה? מה הסכנה בלשפר אותה?
וואו.
המקור הזה טוען שהוספת ברכה אחת מיותרת יכולה להיות מסוכנת ממש כמו לבטל מצווה קיימת.
זה מטעין את כל השאלה הזאת במשקל עצום. אז בואו נתחיל מהבסיס. לפני טבילה, הטקסט חוזר אחורה. מה המקור של הברכות בכלל?
וזו נקודת הפתיחה המכרעת. אנחנו חושבים על ברכות כמשהו מובן מאליו, אבל הרמב״ם כפי שהוא מוצג פה מבהיר שצריך להיות מאוד מדויקים. הוא מסביל שרוב מוחלט של הברכות, הן לא מהתורה.
באמת?
כן. יש לנו מצוות עשה אחת מהתורה לברך ברכת המזון, אחרי שאוכלים בסובים. כל השאר, מאות הברכות על אוכל, על מצוות, הן מדברי סופרים.
תקנה מאוחרת יותר?
בדיוק. מימי עזרה ובית דינו.
מעניין. אז זו מערכת שנוספה על התורה. למה? מה המטרה שלה?
הרמב"ם מסביר שהמטרה היא לזכור את הבורא תמיד ולהיראה ממנו. כלומר, זו טכניקה רוחנית. במקום לעבור את היום על אוטומט, הברכות הן כמו פופ-אפ כזה. תזכורת.
שעוצרת אותך לרגע.
בול. לפני שאתה נהנה מתפוח, אתה עוצר ומכיר במקור. לפני שאתה מניח תפילין, אתה עוצר ומכיר במשמעות. הטקסט מחלק אותן לשלוש קטגוריות.
אוקיי.
ברכות ההנענין, על הנאה חושית. ברכות המצוות, על קיום ציוויים. וברכות תודעה, כמו ברכות השחר, שבח ותודה.
אז זה פחות מילות קסם ויותר עניין של יצירת תודעה, סוג של מיינדפולנס מובנה?
לגמרי. ומה שקריתי להמשך הדיון שלנו, זה כלל ברזל שקשור לקטגוריה השנייה, ברכות המצוות. הרמב״ם פוסק באופן חד משמעי, מברכין על כל מצווה ומצווה, הוא אחר כך יעשה אותה.
הברכה תמיד באה לפני.
תמיד. היא ההכנה, הכוונה. הכלל הזה, שהברכה היא תמיד עובר לעשייתן, הוא המפתח לכל התעלומה.
אוקיי, אבל אז מגיע החלק שהפתיע אותי. הטקסט מקדיש המון מקום לחומרה של האיסור להמציא ברכות חדשות. זה נשמע כמעט כמו חוקה שאי אפשר לתקן. למה זה כל כך חמור?
כי זה נוגע בעצב הכי רגיש של המערכת, לפי הגישה הזו. שאלת הסמכות. המקור קושר את זה ישירות לפסוק לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. הטיעון כאן הוא שהמערכת ההלכתית, התורה שבעל פה בעצם, נחתמה. ננעלה עם סוף התלמוד.
וזהו?
מרגע זה, אין יותר סמכות לאף אחד להוסיף מצוות או ברכות חדשות.
רגע, אבל מנקודת מבט של אדם דתי, להוסיף ברכה זה לא דבר חיובי? עוד דרך להתחבר, להביע רגש? למה לראות בזה מרידה?
שאלה מצוינת, וזו בדיוק הנקודה שהטקסט תוקף. הוא מביא ציטוט מדהים מהרמב״ם, שטוען שאיסור של דבר מותר מזיק למערכת, באותה מידה כמו היתר של דבר אסור.
וואו, איך זה יכול להיות?
כי שני המעשים מערערים על השלמות של התורה. אם כל אחד יוכל להוסיף שיפורים מתוך כוונה טובה, המערכת המקורית פשוט תאבד את צורתה.
זה כמו מערכת הפעלה עם קוד סגור.
בדיוק. אחרי גרסה 1.0, רק בית הדין הגדול המקורי היה מורשה להוסיף פיצ'רים. עכשיו אפשר רק לתקן בגים לפי הכללים, לא להוסיף יישומים חדשים.
אז הכוונה הטובה לא רלוונטית, מה שחשוב זה המבנה.
נכון. והמחבר של המקור שלנו לוקח את זה צעד קדימה. הוא משתמש בביטויים קיצוניים. הוא טוען שהוספת ברכות שלא ברשות היא לא רק טעות, אלא מעשה שגובל בכפירה ומינות.
ממש ככה.
כן, ואז הוא מכניס הערה מעניינת ומביא כדוגמה שלילית לשיטתו את ספר הזוהר והקבלה.
כן, הנקודה הזאת בלטה לי. הוא כאילו זורק את זה וממשיך. מה הקטע?
הרעיון, מנקודת המובן של המחבר כמובן, הוא שזו דוגמה היסטורית למערכת שלמה שצמחה אחרי חתימת התלמוד, והוסיפה מושגים, תפילות, ברכות, שלא היו קיימות במערכת התלמודית המקורית. עבורו, כמי שהולך בגישה הרמב"מית הסגורה הזו, זה בדיוק סוג התופעה שממנה הוא מזהיר.
הוא רואה בזה הוספה על התורה מחוץ למסגרת הסמכות.
בדיוק. כמובן, זו עמדה מאוד שנויה במחלוקת, אבל היא ממחישה כמה העיקרון של מערכת סגורה קריטי עבורו.
זה ברור, אבל זה מיד מעלה שאלה. אם המערכת נעולה, איך יש לנו מצוות כמו הדלקת נרות חנוכה או קריאת מגילה? הם לא מהתורה, ובכל זאת אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. זה נשמע כמו הוספה קלאסית.
נכון, וזו סתירה לכאורה שהטקסט פותר בצורה מבריקה, שוב על בסיס הרמב״ם. יש הבדל תאומי בין אדם פרטי שממציא ברכה לבין תקנה רשמית של גוף שהוסמך לכך. לבית הדין הגדול ולנביאים הייתה סמכות מהתורה עצמה לתקן תקנות וגזרות חדשות מדרבנן.
אז כשאני מברכת בחנוכה, וציוונו להדליק נר חנוכה, מי בדיוק ציווה? אלוהים לא ציווה את זה בתורה.
וזו הנקודה הקריטית. הרמב״ם מסביר שהציווי בברכה הזאת הוא לא ציווי אלוהי ישיר על חנוכה. לטעון שאלוהים ציווה מצווה חדשה שלא דרך משה, זה פשוע. זה להפוך את האומר לנביא שקר.
אז מה זה כן?
הציווי הוא הציווי הכללי מהתורה לשמוע לדברי חכמים, הפסוק לא תסור, ימין ושמאל.
וואו, זה תחכום משפטי מטורף. אז בעצם הברכה אומרת, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, באופן כללי בתורה, לשמוע לחכמים, שבאופן ספציפי תקנו להדליק נר חנוכה.
בדיוק כך. זו לא מצווה אלוהית חדשה, זו חובה אלוהית ישנה לציית לתקנה אנושית מוסמכת. זה הפתרון שמאפשר למערכת להיות גם סגורה וגם דינמית במידה.
אוקיי, זה מדהים. בנינו פה תשתית, שלמה על סמכות וחקיקה. אני תוהה איך כל הכלים האלה עוזרים לנו לפצח את השאלה המקורית על הטבילה. אז בואו נחזור לזירת הפשע. עם כל הרקע הזה, האם טבילה בכלל נחשבת למצווה שצריך לברך עליה?
כאן הטקסט מגיע ליישום, והתשובה שהוא נותן באופן חד משמעי היא כן. הוא מגדיר את מעשה הטבילה, גם של אדם וגם של כלים, כמצוות עשה מהתורה.
אבל זה קצת מוזר, מצווה זה בדרך כלל חובה, אף אחד לא חייב ללכת להתאמע בכוונה רק כדי לטבול.
נכון מאוד, וזה דיוק חשוב. זו לא מצווה במובן של חובה אקטיבית, אבל, הטקסט מסביר, אם נוצר מצב שמצריך טהרה, אישה שרוצה להיטהר, או אדם שקנה כלי מיגוי, אז מעשה הטבילה עצמו הוא קיום של מצוות עשה. המצווה היא הפעולה של ההיטהרות.
הבנתי. ואם זו מצוות עשה, אז לפי הכלל מקודם, צריך לברך עליה לפני שעושים אותה.
בדיוק. וכאן מגיע הקטע הבלשי. המחבר של המקור שלנו לא מצא ציטוט ישיר ברמב״ם שאומר חייבים לברך על טבילה.
אז מה הוא עשה?
הוא עשה עבודת בילוש מבריקה. הוא מצא קטע שבו הרמב״ם דן בשאלה אחרת לגמרי. מה קורה אם אדם שכח לברך לפני הטבילה ונזכר רק אחרי שיצא מהמים?
ומה הרמב״ם פוסק?
הוא פוסק שהאדם הפסיד את הברכה. הוא לא יכול לברך אחרי כי מברכים לפני. ופה מגיע הגאונות של המחבר שלנו. הוא אומר...
רגע. עצם העובדה שהרמב״ם בכלל דן בשאלה מה לעשות אם שכחת, היא ההוכחה הניצחת שמלכתחילה היית אמור לברך.
וואו.
אחרת כל הדיון הזה היה מיותר לגמרי.
אז הראיה היא לא ציטוט ישיר, אלא הסק לוגי במקרה צדדי. זה ממש כמו עבודת בילוש משפטית, לא הייתי חושבת על זה.
לגמרי. זה טיעון כל כך אלגנטי. הוא מראה איך מפסיקה על מקרה בדיעבד, אנחנו לומדים מה החובה לכתחילה.
אוקיי. אני משוכנעת, אז קבענו שחייבים לברך, אבל כאן הטקסט יורד לרזולוציות עוד יותר דקות, ממש לניואנסים של הנוסח. מה בדיוק אומרים? למה זה משנה? כן, אחרי שהוכחנו את עצם החובה, צריך לקבוע את הנוסח המדויק. כי לפי הגישה הזו, גם שינוי קטן בנוסח זה הוספה אסורה. השאלה המרכזית היא סיומת הברכה. האם אומרים לעשות משהו או על עשיית משהו?
לדוגמה?
למשל, אנחנו אומרים להניח תפילין, אבל על נטילת ידיים. מה ההבדל?
זה נשמע כמו דקדוק, אבל אני מניחה שיש מאחורי זה היגיון עמוק יותר.
בהחלט. הכלל הבסיסי לפי הרמב״ם הוא שלמצווה שהיא חובה גמורה לאדם, כמו תפילין, הנוסח הוא ליישב בסוכה, להניח תפילין. אבל הרמב״ם עצמו מציין חריג. למצוות שהן לא חובה מוחלטת, אלא תלויות ברצון או בנסיבות, מה שהוא מכנה דברי הרשות, הנוסח הוא על.
תן לי דוגמה.
הדוגמה הקלאסית היא על נטילת ידיים. אתה לא חייב לאכול לחם, אבל אם בחרת לאכול, אז אתה חייב ליטול ידיים.
חובה באה כתוצאה מבחירה.
בדיוק. או על ביור חמץ. אין חובה שיהיה לך חמץ בבית, אבל אם יש לך, אתה חייב לבאר אותו. ופה הטקסט שלנו מחבר את כל הנקודות.
אני חושבת שאני מבינה לאן זה הולך. טבילה נופלת בדיוק לקטגוריה הזאת.
בול. כמו שהסברנו, אין חובה אקטיבית לטבול, אבל אם אישה רוצה להתאייר, או אם אדם רוצה להשתמש בכלי חדש, אז עליהם לטבול. הפעולה נובעת מבחירה או מצורך נסיבתי.
ולכן היא דומה לנטילת ידיים, או ביור חמץ.
ומכאן המסקנה הסופית.
שהנוסח הנכון הוא עם על. ולכן הנוסח המוצע הוא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הטבילה לאישה ועל טבילת כלים לכלים. זה מדהים. כל צעד בדרך נבנה על קודמו, מעקרונות היסוד של הסמכות ועד לאות הקטנה בנוסח.
לגמרי. זה מראה איך המערכת ההלכתית, לפחות כפי שהרמב"ם מציג אותה, היא לא אוסף חוקים אקראיים, אלא מבנה לוגי קוהרנטי.
אז אם נסכם, התחלנו משאלה פשוטה לכאורה על ברכה, וצללנו עמוק ליסודות הסמכות בהלכה, לאיסור על שינוי המסורת,
להבחנה בין ציווי אלוהי לציווי חכמים,
ולבסוף לדדוקציה לוגית שהובילה אותנו לנוסח המדויק. זו הייתה ממש סדנה מזורזת בחשיבה הלכתית.
לחלוטין. הדיון הזה ממחיש עיקרון חשוב. שאלה פרקטית של חיי יום-יום קשורה באופן הדוק למבנה כולו של התורה שבעל פה. שום דבר לא עומד בפני עצמו.
והנה מחשבה אחרונה לקחת הלאה. המקור מסיים בציטוט מהקדמת הרמב״ם למשנה, והוא מסביר למה המשנה פותחת דווקא במסכת ברכות.
כן, קטע יפהפה.
הרמב״ם ממשיל את זה לרופא מומחה, שלפני שהוא מטפל במחלות, הוא דואג קודם כל לתזונה נכונה, לבריאות הכללית. וכך גם חכמים לשיטתו פתחו בספר החוקים שלהם דווקא בדיני הברכות, כדי לתקן את הפעולה הכי בסיסית, האכילה.
המטרה הראשונית היא להחדיר תודעה וקדושה בפעולות היום-יום.
בדיוק, וזה מעלה שאלה. אילו עוד עקרונות יסוד מסתתרים בעצם הארכיטקטורה של הטקסטים שאנחנו לומדים, ולא רק בתוכן שלהם? מה אפשר ללמוד מהשאלה הראשונה שספר שואל, או מהנושא האחרון שהוא נוגע בו?